ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף מם תת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל מהמשנה בסוף דף קוף מם חט עמוד ב'. מונה אדם את אורחיו ואת פלפלותיו מפיו, אבל לא מן הכתב. מדובר פה על אדם שהזמין אורחים, הכין מעדנים, והמשנה אומרת ש אם אדם רוצה לעקוב אחרי ההזמנות האלו, הוא יכול לעשות את זה בעל פה, אבל לא מתוך קריאה מן הכתב. רש"י כותב, אבל לא מן הכתב, אם כתב מערב שבת, כך וכך אורחים פלוני ופלוני זימנתי, כדי שלא ישכחם, לא יקרא באותו כתב בשבת, ובגמרא מפרש טעמה. ממשיך המשנה, מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן, ובבד שלא יתכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. רש"י כותב, מפיס לשון מתיר פייס, לחלק מי מגיע כל מנה ומנה. ובבד שלא יתכוון לעשות, אומר רש"י, שיהיו המנות שוות, ולא תהי אחת גדולה ואחת קטנה, לזכות בגדולה הזוכה על פי הגורל, והמתחייב מי שלא זכה על פי הגורל, לקטנה, הוא יקבל את המנה הקטנה, יתלנה. ובגמרא מפרש טעמה. אנחנו חוזרים למשנה ומתינין חלשים, חלשים זה גם גורלות, על הקודשים, זה קשור לבית המקדש, זה גורלות בין הכהנים, אבל לא על המנות. אז יש כאן הטלת גורלות לגבי קודשים, ולא לעשות כך על גבי המנות, המנות שמתחלקות בבית המקדש. אנחנו עוברים כעת לדף קוף מם תן. מהי טעמה? למה לא מן הכתב? אמרנו שאין לקרוא רשימה של אורחים שהכנת מערב שבת בשבת. הנושא שהוספנו בשוליים, אחרי שאנחנו העלינו את השאלה מהי טעמה, שמה כתבנו אין קוראים רשימות אורחים מן הכתב. הגמרא נותנת שני הסברים ושואלת מהי ביניו. אחר כך אנחנו נראה מעוינים עם השפיץ מושחר, הם ארבע ניסיונות להשיב לשאלה מהי ביניו. ופס כפול יופיע מדי פעם, וזה מדגיש את האמירה או הביטוי הוא למען דאמר, קושיות על אותו מאן דאמר שהגמרא חשבה שלפיו אין קושי. הגמרא, כתשובה לשאלה למה לא לקרוא הרשימות מן הכתב, רב בייבר אמר גזירה שמה ימחוק. אומר רש"י, שמה ימחוק מן האורחים, שיראה שלא הכין להם כל צורכם והתחרט שזימן יותר מן הראוי, וימחוק מן הכתב כדי שלא יקרה עם השמש, שאותו שמש הוא לא יזמין את האנשים האלו. זה פירוש אחד למה לא מן הכתב, גזירה שמה ימחוק. שתיים, רבי אמר גזירה שמה יקרה בשטרי הדיוטות, אם אתה תקרא מהרשימה שאתה הכנת, תבוא לידי כך שתקרא גם שטרי הדיוטות של מקח וממקר וכאילו אסורים לקרוא בשבת. אז לפי הבאיה הוא לא איסור בפני עצמו אלא גזירה, כמו גם אצל רבי והיה גזירה. מהי ביניו? ראינו שני פירושים, שני הסברים, מה ההבדל ביניהם, מתי הבדל יכול לבוא לידי ביטוי. הפירוש הניסיון הראשון, איקה הפיניו, כתב הכותל ומדלי. הוא כתב את הרשימה במקום שהוא גבוה, שהוא לא יכול להגיע לשם למחוק. זה מדלי, גבוה. למען דיאמר רב בייבאי, שמה ימחוק, לא חיישינן, זה גבוה, הוא לא כאן, הוא לא יכול לבוא למחוק. ולכן לפי זה, לפי רב בייבאי, אם תכתוב את הרשימה מערב שבת על כותל גבוה, במקום גבוה, לא יהיה בעיה. ולמען דיאמר שמה יקרא, אם אתה קורא פה, תקרא שם, אז חיישינן, יש עדיין מקום לחשוש. ולכן גם לכתוב הרשימה על הכותל במקום גבוה לא לעשות, לא לקרוא מתוך אותו רשימה. ולמד ימר שמה ימחוק, שלפיו חשבנו שהכל יהיה בסדר, ותשימו לב, אנחנו מתחילים פה קושיה בת חמש שורות כמו שמסומן. אז לפי המד ימר הזה שמה ימחוק, דהיינו רב בייבאי, למה גם לפי רב בייבאי נחוש שמה יקרא? הרי זה קיים, החשש הזה. אז תאסור בכל זאת. ותו, לשמה ימחוק לא חיישינן. ניסית לשכנע אותנו שאם זה בקיר במקום גבוה, אז אין חשש של שמה ימחוק. הייתכן? האם באמת כך? והתנן לא יקרא לאור הנר. זה הלכה שלמדנו לקראת ההתחלה של המסכת, וקריאה לאור הנר אם אדם פתאום שם לב שהוא אין, לא מספיק מואר, אז הוא יכול לבוא להטות את הנר, וזה כרוך בחילול שבת. אז המשנה אומרת לא יקרא לאור הנר, ואמר רבא, אפילו גבוה שתי קומות, אפילו גבוה שתי מרדעות, אפילו עשרה בתים זה אגבי זה לא יקרא. אז כמו שאנחנו רואים אצל האיסור של קריאה לאור הנר, זה לא נחשב פתרון שהוא גבוה. אז גם פה שהכתב הוא גבוה, זה לא פתרון לכך שהוא לא יבוא למחוק. אומר רשי, אפילו גבוה שאינו מגיע שם לטות הנר אסור, טוב ונמוך אסור, גבוה נמי אסור, שלא תחלוק. אז אותו רעיון ניתן להתית וכאן. אז למה אמרת מקודם שלמן דיאמר שמה ימחוק לא חיישינן? תגיד זה עדיין בעיה. אלא איקה ביניו, אז כמו שראינו כרגע שאין חילוק בין שני המדרים, המדאמרים, אם תכתוב את הרשימה גבוה בכותל, אז מתי כן יש הבדל ביניהם? אלא איקה ביניו, וכתב הכותל הוא מיטיטי. מיטיטי זה לשון נמוך. אם כתבת את הרשימה על הכותל במקום נמוך, למה דיאמר שמה ימחוק חיישינן, הרי זה בר השגה בכל מקרה, אז זה עדיין מקום לחשוש. למד יאמר שמה יקרא לא חיישינן. למה? גודה זה קיר, בשטרה לא מחלף. אם אנחנו מאפשרים רשימה נמוך ושתבוא לקרוא מהרשימה על הכותל מקום נמוך, הוא לא יתבלבל ויחליף את זה ויחשוב שגם ניתן לקרוא בשטרי אדיוטות. אז לפי השיטה הזו, לפי המדי אמר שמה יקרא, במקרה כזה שהוא כתב הכותל מיטיטי יהיה מותר. יהיה מותר, שוב, אני מדגיש עוד פעם, יהיה מותר לקרוא מתוך הרשימה הזאת בשבת. ולמען דאמר שמה יקרא, שאמרת שמותר בגלל שהוא לא יחליף, יתפרבל בין הקיר ושטרי, ושטרי הדיוטות, לחוש שמה ימחוק. למה שהוא בכל זאת לא יאסור משום החשש שמה ימחוק? הרי אנחנו מדברים על מקרה שהוא כתב את הרשימה על קיר במיקום נמוך. אלא איקה בינהו דחייק, לא כתיבה אלא חקיקה, דחייק הטבלה והפנקס. אם הוא חקק הרשימה על טבלה או פנקס, פה אמורים לראות הבדל. למה דאמר שמה ימחוק? לא חיישינן, כי אין, לא שייך מחיקה כשמדובר בחקיקה, רק בכתיבה שייך מחיקה. למה דאמר שמה יקרא? חיישינן. אם נתיר לו לקרוא את הרשימה מתוך טבלה חקוקה, הוא יבוא לקרוא בשטרות, שטרי הדיוטות. שואלת הגמרא, וכאן תשימו לב, סימנו את השורות הבאות בערך 10 שורות כקושיה ארוכה. ולמד ימר שמה ימחוק, ועל בסיס זה רצית להתיר רשימה החקוקה, טבלה או פנקס, לחוש שמה יקרא. למה שלא בכל זאת נאסור בגלל החשש הזה? תשימו לב, השורות הבאות מוקפות בסוגריים. בשוליים אתם רואים, כתבנו אצל הכוכבית סוגריים לשם דילוג, לשמור על רצף השאלות ותשובות. בתוכם, בתוך הסוגריים, הגמרא מנסה לתרץ, אבל לא הצלחה. אז לפני הסוגריים הגענו לנקודת קושיה, דהיינו אני עדיין לא רואה הבדל, כי גם אם תגיד שהוא חקק על טבלה ופנקס וחשבת שבסדר, אין חשש שמה ימחוק, אבל בכל זאת לפי אותו מנדי אמר, למה לא לחשוש שמה יקרא? אז אם אנחנו נדלג, אנחנו מגיעים אלא לעולם תכתב הכותל ומידלי. אנחנו חוזרים להסבר הראשון שכתב הכותל מידלי, אבל ראינו שזה לא היה מספיק מקרה שבו נראה הבדל. ודקקה שלך דה רבה, הקושיה שהעלינו מקודם, אין כאן אפשרות להתיר, גם אם הוא כתוב גבוה וחשבת שאין כאן חשש שמה ימחוק, בכל זאת הדין של רבה, יש כאן חץ מצד הגמרא ולמעלה יש גם חץ, שם אתם ראינו שאפילו גבוה שתי קומות וכולי, בעניין האור הנר לא יקרא לו הנר. אז ראינו שגובה הוא לא פתרון, אז הגמרא תענה מה שרבה העלה כחשש הוא מחלוקת תנאים. אנחנו נחזור למהלך הזה, קודם נחזור למה שדילגנו. התחלנו אחרי שהצגנו את האפשרות להבדל, דהיינו חייקה כתב לה או פנקס, וחשבנו שלפי המאן דאמר שמא ימחוק אין, לא יהיה בעיה לקרוא מרשימה כזו שחקוקה, התחלנו את השנקה עוד פעם, ולמד אמר שמה ימחוק בכל זאת, כן, לחוש שמה יקרא. בתוך הסוגריים, וחיתמה טבלה ופנקס בשטרה לא מחליף, הוא לא יתבלבל. אם נתיר לקרוא מתוך מה שחקוק, הוא לא יבוא לקרוא בתוך שטרי הדיוטות. זה לא נכון, והתניה מונה אדם כמה מבפנים וכמה מבחוץ וכמה מנות עתיד להניח לפניהם, מכתב שעל גבי הכותל, אבל לא מכתב שעל גבי טבלה ופנקס. ויש לפי הברייתא כאן, יש איזו שי היתר לגבי כותל, אבל אין היתר לגבי טבלה או פנקס. איך ידע על מה מדובר? אין למה דקטיב מכתב, כמו בדיו, כתיבה רגילה, מה ישנה אחר ומה ישנה אחר, למה לחלק בין כותל ופנקס? אלא עליו דחייק, מדובר במשהו חקוק וקטני, מכתב שעל גבי הכותל, זה כן, זה תהיינו חקיקה, מה שחקוק על כותל כן, אבל לא מכתב שעל גבי טבלה ופנקס, גם אם מדובר בחקוק, חקיקה, כי יבוא להתבלבל בין הרשימה שחקקת על פנקס וקריאה בשטרי הדיוטות. אז מה שאנחנו רואים, שגם אם תגיד שחקקת על טבלה ופנקס, ואמרנו שבאמת אין חשש שמה ימחוק, אבל יש עדיין חשש שמה יקרה. אז מה ההבדל בין ההסברים של רב ביבאי והבאיי? אלא לעולם דכתב הכותל ומדלי, שהוא כתב על קיר במיקום גבוה. ברבנו חננאל אפשר לראות שורה שלישית בשורות הרחבות למטה, אתם רואים, הוספנו כוכבית, וחזרנו על הטעם הראשון כטעם הבדל, נקודת הבדל בין שתי ההסברים. דכתוב הכותל ומדלי לרב ביבאי, שהוא דיבר על גזיר השם ימחוק ימותר, ולבאי אסור. וממשיך רבינו חננאל, וזה שהקשינו לרב ביבאי שהוא איתיר מדברי רבא שאסר אפילו גבוה כמה, אמר לך רב ביבאי, דרבא תנאי הוא מחלוקת תנאים. ואני שהסברתי מה שהסברתי, דהיינו גזיר השם ימחוק, ולי אם הוא כותב על קיר גבוה הוא מותר, וענה דיאמרי קטנה דשרי, אני הולך בעקבות הטענה שמתיר. אנחנו חוזרים לגמרא, אני קורא עוד פעם, לעולם דכתב הכותל ומדלי, ולפי רב ביבאי יהיה מותר לקרוא בשבת מתוך רשימה כזאת שכתוב גבוה על הכותל. וגם תשימו לב שאנחנו מתחילים כאן תשובה ארוכה, כמו שזה מסומן, בערך שבע שורות של גמרא. ודקקה שלך דרבה, שחשבנו שגם לפי רב ביבאי עדיין יהיה אסור בגלל דברי רבה, שזה שנמצא במיקום גבוה הוא לא פתרון. דרבה תנאי היא, מה שרבה אמר הוא שנוי כמחלוקת תנאים. דתניא, מונע אדם את אורחיו ואת פרפורותיו מפיו, אבל לא מן הכתב. רב אחא מתיר מכתב שעל גבי הכותל. היכי דמי, אנחנו רוצים לדעת במה מדובר, שיש כאן שתי דעות. תנקם אומר לא מן הכתב, ורב אחא מתיר מכתב שעל גבי הכותל. אילי מדקטיב מתיתה שמדובר במה שכתוב במיקום נמוך, לכו שמה ימחוק. איך רב אחא יכול להתיר? הרי יש חשש אולי הוא ימחוק, אם הוא יראה שאין, הוא לא הכין מספיק לריבוי המוזמנים שהוא רשם. אלא לאו, לא, אל תגיד שהוא כתב במקום נמוך, אלא לאו דכתב ומדלי, כתב על הכותל במקום גבוה, ושמע מינה דרבה תנאי אי, הוא שנוי כמחלוקת תנאים. דיינו רבה שהחמיר, גם אם מדבר במיקום גבוה, רב אחא לא יסכים. ואם כן, אנחנו הגענו לנקודת הבדל בין רב ביבאי ובאיי, ואם זה עם הרשימה כתובה על קיר במקום גבוה, לפי רב ביבאי אין ממה לחשוש, ולפי אביי קיים גזירה שמה יקרא בשטרי הדיוטות. וממשיך הגמרא עם נקודה ארוכה, אנחנו סימנו אותו בהתאם, אנחנו מדברים על בערך 8-9 שורות הבאות. והני תנאי שראינו כהני תנאי כמו אלו שאנחנו נראה עכשיו, תתניה. אין רואין במראה בשבת. רבי מאיר מתיר במראה הקבוע בכותל. מה ישנה הקבוע בכותל שהוא מקל, דעדהכי והכי מדקר? אם הוא אותו אדם שמסתכל במה ורואה שיש שערות שאינם מסודרות ויש חשש אולי הוא יביא מספריים, הוא ישכח שזה שבת, הוא יהיה כל כך טעות במצב שהוא עלול להביא מספריים. אבל אם הוא קבוע בכותל, אז אנחנו אומרים שעד שהוא יביא מספריים הוא יזכור שזה שבת, שאינו קבוע נמי. גם אם מדובר במראה שאינו קבוע בכותל, יש אותו אותו מצב, אותו נקרא לזה פתרון, נם הוא עד הכי והכי מתקר. אז למה שיהיה עתר רק אם הוא קבוע בכותל? גם אם הוא לא קבוע בכותל יש להתיר. הגמרא אז מסבירה, הכה במראה שמתכת עסקינן, וכדרב נחמן אמר רבא ברבוע, מראה שלא מזכוכית אלא ממתכת ויש לו שוליים חדים, זה עצמו, המראה עצמה יכולה לשמש ככלי לחתוך, דהיינו לא צורך להבאת מספריים. ועל בסיס דברי רב נחמן, ימר רב נחמן אמר רבו עבור מבני מאמור מראה של מתכת אסורה, כלומר בשבת, בני שאדם עשוי להשאיר, כאילו להוריד, לחתוך, להשאיר בה נימין שערות המדולדלים, שהם מדולדלים, דהיינו הם בוטים, והוא יוצא לחתוך אותם. אמרנו שהמחלוקת פה הוא שווה, הוא דומה למחלוקת שראינו מקודם, דהיינו עם תנקמה ורב אחה. תנקמה הוא יחמיר ורב אחה שם התיר בעניין הכתיבה על הכותל של אותו רשימה במיקום גבוה. גם פה התנקמה מחמיר, לא נותן שום אפשרות להסתכל במראה בשבת גם אם הוא קבוע בכותל, ורבי מאיר מתיר הוא מקל. אז רבי מאיר בעניין הזה הוא מקביל לרב אחה, והתנקמה כאן בעניין המראה הוא מקביל לתנקמה בעניין הרשימה הכתובה. זה הכוונה כמובן שעומד מאחורי האמירה והני תנאי כהני תנאי. בשוליים תחת הנושא כתבנו, אין קוראים בכתב המהלך תחת הדיוקנאות. תנו רבנן, כתב המהלך תחת הצורה, יש פסלים, אנדרטאות וכאלו דברים שיש כיתוב מתחתם. אז כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות אסור לקרותו בשבת. זה מטעם החשש שמה יבוא לקרוא בשטרי הדיוטות. ודיוקנה עצמה בכל אסור להסתכל בה, משום שנאמר אל תפנו אל האלילים. מהי תלמודה? איך רואים מהפסוק הזה אל תפנו אל האלילים שיש איסור להסתכל בדיוקן? מהי תלמודה? אמר רב חנן, אפשר לקרוא את הפסוק הזה עם הבנה אחרת, אל תפנו אל מדעתכם. נסתכל ברשי על הקטע הזה, כתב המלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות, כגון בני אדם המצרים בכותל חיות משונות או דיוקנאות, או דיוקנאות של בני אדם של מעשים, כגון מלחמת דוד וגוליאת וכותבים תחתיה זו צורת חיה פלונית, זו דיוקנית פלוני ופלוני. אסור לכותל בשבת אותם כיתובים, למה? שמה יקרא בשטרי הדיוטות. ושאלנו מה המקור לזה, הבסיס הדרשה של הפסוק אל תפנו אל האלילים, אל תפנו אל מדעתכם, אל אל אשר אתם עושים מדעת לבבכם וחלל שלכם. והפסוק השתמש במדע אלילים לשון חללים, זה האמירה של רשי מקודם אשר אתם עושים מדעת לבבכם וחלל שלכם. הנושא שמופיע כעת בשוליים, גורלות על מנה קטנה ומנה גדולה, אחד עם בני ביתו, שתיים עם אחרים. הגמרא, מפיס אדם על בניו וכו', עם בניו עם בני ביתו אין, ועם אחיר לא. מה הייתה מה? למה החלוקה הזאת? שמותר להטיל גורלות, כמו שהמשנה אמרה, מפיס, שמענו שזה לשון גורל, מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן. אז הגמרא מסבירה, מה הייתה מה? כי לרב יהודה אמר שמואל, ואמר גם שמואל, בני חפורה המקפידים זה על זה עוברים משום מידה ומשום משקל ומשום מניין ומשום לבין ופורעין ביום טוב. והגמרא ממשיכה בעמוד ב' וכדברי הלל אף משום ריבית. אנחנו נסתכל ברש"י, עם בניו ובני ביתו אין, עם אחיר לא, מדלו תנה ומפיס על המנות. הגמרא שואלת שאם קיים כזה הקפדה בין אנשים, ולכן יש לאסור הטלת גורלות מי מקבל מה, איהכי בניו ובני ביתו נמי, יש לאסור. והמשנה אומרת שאם בניו ובני ביתו מותר. הגמרא עונה, בניו ובני ביתו היינו טעמה, ההתר אצלם זה בגלל הדבר הבא, כי לרב יהודה מרב, דיאמר רב יהודה מרב, מותר להלוות בניו ובני ביתו בריבית כדי להתאימן השם טעם שהם ירגישו, להתאימן טעם ריבית. בל נשכח, מדובר פה על בעל הבית, וכל הכסף הוא בכל מקרה שלו, גם מה שהם יחזירו לו זה בעצם שלו. אומר רש"י, בניו ובני, שאלנו בניו ובני ביתו נמי לחוש לריבית וכל הני, כל החששות שהגמרא הלתה מקודם. אז הגמרא, והגמרא ענתה, ואנחנו נקרא את רש"י בשורה רביעית, או שורה שלישית ליתר דיוק. בניו ובני ביתו, למה מותר? הסמוכים על שולחנו הם תלויים בו, הוא הבעל הבית, כיוון דהכל מי שלא, אין כאן ריבית להתאימן טעם ריבית, שידעו כמה קשה. על מה? כיוון דה מי שלא הוא, אין כאן איסור ריבית. וכך גבי מידה ומשקל ומניין, כל סטיות בדברים האלו, נמי לאו כפידה הוא, זה לא דומה לשני אנשים זרים, אלא להשוותם בלא קינה. הגמרא, אנחנו חוזרים לגמרא, אי הכי מנה גדולה כנגד מנה קטנה נמי, למה במשנה היה משמע ש למרות שמקילים בעניין בני ביתו, אבל כתוב ובובה שלא יתכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. אבל אם הכל משל הבעל הבית עצמו, מה זה משנה? למה שלא נטיל גם בהטלת גורלות שמי שיזכה בגורל הוא יקבל את המנה הגדולה, ומי מישהו לא זכה הוא יקבל את המנה הקטנה? למה שלא נקיל בעניין בני ביתו? הגמר עונה, אם באמת כך כן מקילים, הכי נמי, אין הכי נמי, והכי סורי מחסרה והכי קטני. מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן, אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה. מה הייתה מה? כדי רב יהודה, אמר רב, כי זה עניין של התאימן באלמה. עם בניו ועם בני ביתו עם, עם אחרים לא, אבל מה שהטענו כרגע לגבי בני ביתו לא נתיר אם מדובר באנשים זרים. והשאלה למה? כדי רב יהודה אמר שמואל. יש לנו חץ שמחזיר אותנו לעמוד א', בקראת סוף העמוד ראינו את האמירה בני חבור המקפידים זה על זה. זה לא כסף של בעל הבית, זה כסף של כל בני החבורה, זה יתחלק ביניהם לפי הגורלות. ואמרנו, והוא אמר שמאחר שמדובר באנשים זרים והם מקפידים זה על זה, זה גורם לכך שעוברים, אם יש איזושהי סטייה או שוני בין זה לזה, עוברים משום מידה, משום משקל, משום עניין, שהתורה אומרת שיש להקפיד על שוויון, והם לא מקבלים בדיוק מה שהיה, הם חשבו שמגיע להם, אז עוברים משום האיסורים האלו. מנה גדולה כנגד מנה קטנה, הגמרא שואלת, אף בחול לאחרים אסור. מהי טעמה? זה אינו איסור רק בימי חג, ביום טוב. זה איסור בכל ימות השנה. למה? משום קוביה. זה בקיצור נמרץ, הגמרא כאן, הביטוי משחק בקוביה עליי יותר מוכר. ואנחנו נסתכל ברש"י, משום קוביה, דגזל הוא. דאסמכתא לא קניא. ורש"י מסביר את המושג דאסמכתא תוך כדי הפירוש כאן. מה שאנחנו מדברים פה על הגורלות, זה יזכה, השני לא יזכה. והאסמכתא, תסמיך על הגורל, כל אחד כאן הוא סומך על הגורל, אם ייפול גורל המנה הגדולה, אז כאבה. הוא מצפה לזכות, ולפיכך תלה עצמו אף לגורל הקטנה על הספק, והוא הכניס את עצמו לזה בידיעה שאולי הוא לא יזכה והוא יקבל את המנה הקטנה. ואילו יודע מתחילה שכן לא היה מתרצה, אבל אם הוא היה יודע מראש הוא יקבל את המנה הקטנה, הוא לא היה מכניס את עצמו לזה, ולכן זה אסור גם בימות החול. כי ברגע שאדם לא מקבל מה שהוא ציפה לקבל, והשני נגיד הוא מרוויח על חשבון הראשון, זה סוג של גזל, ולכן הוא אסור אף בימות החול. מטילים חלשים על הקודשים ביום טוב, אבל לא על המנות. כך ראינו במשנה. מי אבל לא על המנות? אנחנו רוצים להבין את הביטוי הזה. ובשוליים אתם רואים שציירנו משולש וכתבנו תחת הכותרת מבנה מימות של רבי יעקב ברי דבס בדבת יעקב. אז אנחנו נראה כאן שני משולשים באופן מיידי שהם מימות שלו. אז השאלה שאלתה מה, שנשאלה מה פירוש הביטוי אבל לא על המנות. אמר רבי יעקב ברי דברת יעקב, אבל לא על המנות של חול ביום טוב. אנחנו מדברים על מנות של קודשים, הקורבן נשחט ומחלקים את החלקים השונים בין הכהנים, אז להטיל גורלות על המנות של הקורבנות של אתמול, של הקורבנות שהם נשחטו בימות החול, ושמגיע מוחד ביום טוב עדיין הם לא נותר ומחלקים את הבשר. אז הגמרא אומרת שמטילים חלשים על הקודשים ביום טוב, אלו קורבנות של יום טוב עצמו, ולא על הקורבנות של אתמול. הגמרא על כך שואלת פשיטה, הרי זה פשוט, אם מדבר על קורבנות של אתמול, אתמול היו צריכים לטפל בזה, לא ביום טוב. הגמרא עונה, מהו דתימה? הועיל וכתיב ועמך כמריבי כהן. מתוך הפסוק מבינים שכהנים הם, יש להם נטיות לריב. אפילו מנות דחול נמי היה מקום להטיל גורלות, שזה יפתור את הבעיה של ריב, כדי שהם לא יריבו, הגורל יקבע להם, ולכן כדי למנוע את המריבות יש להטיל גם על מנות של אתמול ביום טוב, כמה שמלן שלא, שבכל זאת לא מחכים למחר, ליום טוב עצמו, להפיס על לחלק על פי גורל את המנות של קורבן של אתמול, קורבן של חול. ויאמר רב יעקב ברי דבת יעקב, כל שחברו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מנהלן, מה המקור לאמירה הזאת? אז יש אדם שהוא לא עשה משהו רע, אבל מישהו אחר ניסה להרע לו וקיבל עונש על כך, אז אותו הראשון נענש בגלל שמישהו אחר נענש בגללו. עד כדי כך שאומרים, כל שחברו נענש אותו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מנלן, מאיפה מה הבסיס לאמירה הזאת? וכאן תשימו לב, יש לנו נושא שכתבנו שהוא בדיוק זה, כל שחברו נענש ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, ומעוינים שיבוא בהמשך. יש גם מספור על ידם, על יד הגמרא, ניסיונות למצוא מקור להנעל. לגבי הניסיון הראשון שכתוב פה, אי לימה משום דכתיב וכו', סימנו את השורות הבאות כאמירה ארוכה. אנחנו מתכוונים בערך 8 שורות הבאות. אז השאלה שוב פעם מנהלן, אי לימה משום דכתיב, ויומר השם, מי יפתה את אחיו? בלי להיכנס לסיפור המקראי, היה מקרה של רצון נגיד להפיל את אחיו תוך כדי מלחמה, והיו צריכים איזו פיתוי לפתות את אחיו להיכנס לזירה המלחמתי. אז ויאמר השם, מי יפתה את אחיו? ויעל ויפול ברמות גלעד. ויאמר, זה בכור וזה אומר בכור. היו כמה הצעות. ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויאמר, אני אפתנו וכו'. ובפסוק הבית שם, ויאמר, אצא והיית רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר, תפתה וגם תוכל, צא ועשה כן. זה עד כאן הפסוק. ואמרינן, מהי רוח? ראינו בציטוט הארוך הזה, ויצא הרוח ויעמוד לפני השם. מי זה הרוח? מה זה? אמר רבי יוחנן, זה רוחו של נבות, אותו נבות שאחאב ואיזבל הם פגעו בו, הם גזלו את נכסיו, גרמו למותו. אז הרוח של שנשאר, רוח של נבות, הוא זה שאמר אני אפתה אותו, את אחאב. ומי צא, בציטוט ראינו, ויאמר, הקדוש ברוך הוא אומר, תפתה וגם תוכל, צא ועשה כן. מה זה צא? אמר רב, צא ממחיצתי. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לרוחו של אחאב. והגמרא כעת דוחה את זה כמקור. מה היה אהב אמינה? שאחאב יענש על יד, על בגלל הרוח הזה, ובסופו של דבר הרוח הזה ישלם את המחיר, כי אחאב נענש על ידו, והרוח, כפי שאמרנו עכשיו, צא ממחיצתי. אז הוא, הרוח יפסיד, בגלל, אני חוזר עוד פעם, בגלל שאחאב נענש על ידו. אבל הגמרא דוחה, ודילמה, הטעם, היינו תמה, שמה זה מקרה מיוחד. תכתיב, דובר שקרים לא ייכון, וזה מה שראינו מקודם, והייתי רוח שקר. לכן לפני בערך 5-6 שעות קבקבנו את המילה שקר. השקריות הוא זה שמהווה הסיבה, לא בגלל שאחאב ננש על ידו, אלא שהרוח עצמו היה רוח שקרי, ובגלל שקר הוא הוצא ממחיצתו. אלא מהכה, שוב פעם אנחנו מחפשים מקור לאמירה שכל שחבר נעשה ידו אין מכניס לו אותו במחיצתו של קדוש ברוך הוא. אז נראה את זה מכאן. הפסוק אומר, סבת קלון מכבוד שתי גם אתה והערל. הגמרא מסבירה את הפסוק, סבת קלון מכבוד זה נבוכדנצר. אומר רש"י, סבת הקלון בנבוכדנצר משתי, מדבר בו, שמטיל משכב זכור על המלכים, וכשהגיע יומו של צדקיהו, נמשכה עולתו 300 אמה, והיינו סבת הקלון. אנחנו ממשיכים בגמרא, שתי גם אתה והערל, זה צדקיה. מכאן אנחנו אמורים לראות שנבוכדנצר נענש, סליחה, שצדקיהו נענש בגלל שהיה פגיעה בכבודו של נבוכדנצר. אז נבוכדנצר, האמירה שלנו הוא למעלה, כל שחברו נענש על ידו, נבוכדנצר נענש בגלל צדקיהו, אז צדקיהו גרם לעונש לנבוכדנצר, אז אין מכניסים אותו צדקיהו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. רק להזכיר מה שראינו מקודם, נבוכדנצר רצה לקיים משכב זכר עם צדקיהו, והוא נענש על כך, אז גם צדקיהו משלם את המחיר. הגמרא דוחה, חדה דכולי קרא בנבוכדנצר כתיב. אין, לא לחשוב, כמו שאמרנו מקודם, ששתי גם אתה והערים, שזה צדקיהו, לא. הפסוק כולו מדובר בנבוכדנצר. ועוד, צדקיה צדיקה, אותו מלך יהודה, מלך ישראל, צדקיהו, צדיקה, הוא היה צדיק. מה היה ולמבד להם? מה היה הוא יכול לעשות? דיאמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שביקש אותו רשע לעשות לאותו צדיקה וכו', מילה אחת, אנוס, כך אומר רשי, בשעה שעשה לו וכמל הוא ונקמל לו אותו צדיק שמע מינה אנוס היה. אז מכאן אין מקור לאמירה של רבי יעקב ברידה בת יעקב, אלא מהכה גם אנוש לצדיק לא טוב. כתוב בפסוק לא טוב, אין לא טוב אלא רע, כמו שכתוב בפסוק גם אנוש לצדיק זה רע. וכתיב כי לא קל חפץ רשע אתה לא יגורך רע. ברשי כתוב וכתיב לא יגורך רע, על מה? מה שנקרא רע פה אינו נכנס במחיצתו. כתוב לא יגורך, לא יגור אצלך, אז הוא לא נכנס למחיצתו. ממשיך הגמרא, צדיק עד השם לא יגור במגורך, זה כמו במחיצתך רע. ונחזור לפסוק, גם אנוש לצדיק, אם צדיק גורם עונש למישהו אחר זה יהיה רע, ומה שמוגדר רע לא יגור במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. זה המקור לאמירה כל שחברו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא שואלת, מהי משמע דהי חלשים לשנה דפורה הוא? מניין לנו שהמילה הזאת חלשים משמעו פורה, פורה כמו פורים גורל. המילה הזאת כמובן ראינו במשנה בשורה האחרונה שדף קוף מם חת עמוד ב', שם המשנה אמרה ומטילים חלשים על הקדושים ביום טוב. אז מה המקור למילה הזאת כמילה שמשמעו גורל? והתשובה, אגב תשימו לב שיש לנו גם חיצים מצד הגמרא שמחזירים אותנו לקוף מם חת עמוד ב', שורה האחרונה. התשובה היא דכתיב איך נפלת משמיים הלל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גויים. והפסוק הזה נאמר בעניין נבוכדנצר. אמר רבא בערב הונה מלמד שהיה מטיל פור, הנה המילה גורל, על גדולי מלכות לידע איזו בן יומו של משכב, זכור מה שהזכרנו מקודם. וכתיב כל מלכי גויים כולם שכבו בכבוד איש בביתו. מה פירוש הפסוק הזה? אמר רבי יוחנן שנחו ממשכב זכור. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים צורת בית, מימרות של רבי יוחנן הקשורים לנבוכדנצר. ועוד מעט נראה צורת פפיון, הם מימרות של רבי יהודה אמריו. ואמר, ממשיך הגמרא, ואמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו רשע, לא, של נבוכדנצר, לא נמצא שחוק בפה כל בריאה. שנאמר, נחה שקטה כל הארץ פצחו רינה. מכלל אפשר לדייק מכאן, דעד השתה לא הווה רינה. ויאמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אסור לעמוד בביתו של אותו רשע, דהיינו נבוכדנצר, שנאמר, ושעירים ירקדו שם. אומר רשי, ושעירים ירקדו שם ולא אנשים, ובשביל הבריות מסתלקים המזיקים, ונמצא מבטל גזרת המלך. אנחנו נמשיך בגמרא, ויאמר רב יהודה אמריו, בשעה שביקש אותו רשע, דהיינו נבוכדנצר, לעשות לאותו צדיק כך, דהיינו המשכב זכר, לאותו צדיק אבל נשכב עם צדקיהו, מה קרה? נמשכה עולתו של נבוכדנצר 300 אמה, והייתה מחזרת על כל המסיבה כולה. המסיבה אומר רשי, מלאכים שהיו מסובים ויושבים לפניו,
אפשר לתאר את הבושה הענקית שנפל על נבוכדנצר, שנאמר סבת קלון מכבוד שתי גם אתה והריל. הריל בגמטריה 300 הווה. ויאמר רב יהודה מרב, בשעה שירד אותו רשע, נבוכדנצר, לגהנום, רעשו כל יורדי גהנום. הם היו נרגשים, רעשו, אמרו, שמה למשול עליהם הוא בא, או לחלות כמותם הוא בא. הם ראו שהוא בדרך אליהם בגהנום, ו... פחדו, אולי הוא בא להשתלט עלינו, או בא לסבול כמונו. שנאמר, כאן הפסוק הוא ביורדי גהנום. מה כתוב? גם אתה חולית כמונו, אלינו נמשלת. נמשלת רשום את לשון ממשלה. אז הם היו מסופקים אם הוא עניין של לסבול או למשול עליהם. יצתה בת קול ואמרה, ממי נעמת רדה ואשכבה את ארילים. דיינו הוא יסבול כמותם. מה שאומר נעמת, סבור אתה להיות בנועם מן האחרים, אבל לא תהיה לך שום נעימות אלא תסבול. הפסוק בישעיה פרק י' פסוק ד' אומר איך שבת נוגס שבתה מדהבה. אמר רבי יהודה אמר רב, שבתה אומה זו שאמרה, אנחנו ממשיכים לדף קוף נון, מדוד והווה. זאת אומרת זה השבתה, הסוף של אותו אומה שהייתה אומרת בעבר מדוד והווה. רש"י אומר מדוד מעות ודינרי זהב והווה, גם בבלעים שהשתלטו על העולם, עכשיו הם מושבתים. ואיכא דאמרי לגבי המילה מדהבה, שבמקום מדוד והווה כך הסברנו עכשיו, יש פירוש אחר. זה איכא דאמרי, מה זה מדהבה? שאמרה מאוד מאוד הביא בלא מידה. הפסוק בדניאל אומר, ורבו יתירה הוספת לי. רדו זה לשון גדלות. אמר וידם הרב, אמר רבי יומיה ברבה, מלמד שרחב על ארי זכר. דניאל היה בזמן נבוכדנצר והוא ראה חזיונות, ומסביר את הפסוק הזה כך, מלמד שרחב על ארי זכר וקשר תנין בראשו לקיים מה שנאמר לגבי נבוכדנצר, וגם את חיית השדה נתתי לו לעבדו. אז זה הגדלות הנוספת שראינו בשורה השנייה, ובו יתירה הוספת לי. גדלות נוספת התווסף לנבוכדנצר. ורש"י בשורה הראשונה, ובו יתירה הוספת לי, לאחר שהיה שבע שנים בהמה, נבוכדנצר הפך להיות בהמה למשך שבע שנים, וחזר למלכותו, היה משתבח, כן. ומהו התוספת? שקשר תנין גדול, נחש גדול בראשו של ארי, כמין אבשר. ואנחנו אמרנו מקודם שדניאל היה בזמנו של נבוכדנצר, האמירה שלנו שהיו חזיונות וחלומות, זה אמירה כללית לגבי המתרחש וההיסטוריה, מה שקרה אז. אבל כאן אנחנו דיברנו על משהו לכאורה במציאות אחרי שהוא סבל והפך להיות כמין בהמה למשך שבע שנים, כפי שרשי מסביר כאן, שהוא חזר למלכותו והיה לו את השבח הנוספת שתואר בגמרא כאן. עד כאן שיעורנו להיום.